הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו מכאן פונים לעוד עניינים, איתנו על קו הטלפון שר החינוך נפתלי בנט, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
קודם כל נפתח במצב הביטחוני, שני פיגועים היום במרכז הארץ, ראשון לציון, נתניה, הייתם אתמול בישיבת קבינט ביטחוני, לאן זה הולך הסיפור הזה?
תראה, אנחנו עוברים גל טרור, אולי ה-40 במספר מאז שחר הציונות, והגל יימשך, אנחנו לא יודעים להבטיח מתי הוא יסתיים, האם זה עוד שבוע, חודש או שנתיים. היו לנו את פרעות תרפת, היו לנו את פרעות 36-39. אנחנו כרגע עובדים בעצימות מאוד מאוד גבוהה, גם בשדה הסתה, גם במניעת הסתה, גם בהרתעה וענישה, וגם כמובן בהגדלת האכיפה. ואנחנו רואים שיחד עם הציבור הישראלי, שאני חייב לומר שהוא יוצא מן הכלל, הוא מגלה גבורה ויוזמה ונחישות וחתירה למגע, כל הערכים שלנו, אנחנו בדרך כלל מסיימים את האירועים עם פצוע כשהמחבל הרוג. כן. וזה בהחלט רצוי.
אתה בכל סוגיית החזרת גופות המחבלים, הבאת את עמדתך נגד החזרת הגופות?
לחלוטין. העמדה שלי עקבית, וגם של המפלגה. אנחנו תמיד הצבענו נגד שחרור מחבלים, ותמיד נצביע נגד שחרור מחבלים חיים, וגם במקרה של גופות. למה? כי כשאתה משחרר גופות, המחבלים חוגגים, מאדירים את שמם, זה יוצר תסיסה וגם מייצר את מגייס את הדור הבא של המחבלים. מעבר לזה, למה אנחנו צריכים לתת את הגופות של המחבלים למשפחות כדי שיעלו לרגל וייהנו מזה? המטרה היא לייצר הרתעה ולהניש את המשפחות כדי שהמחבל הבא ישקול פעמיים, על ידי הריסת בית, על ידי הפקעת הקרקע, על ידי שלילת תושבות, וגם על ידי אי-החזרת הגופות. אם האמריקאים ידעו לשרוף את הגופה של בן לאדן, למה אנחנו צריכים להחזיר את הגופות?
אוקיי, מכאן ברשותך לעניינים קואליציוניים. קודם כל, אתמול, כאשר השר דרעי מתפטר ממשרד הכלכלה ומקבל את תיק הפריפריה, בהתחלה הבאת את התנגדותך למהלך הזה. למה? בגלל סוגיית החינוך?
לא התנגדתי למהלך. למעשה אני מאוד תומך במהלך. אני גם חושב שדרעי הוא מוכשר מאוד ויעשה עבודה טובה. התנגדתי רק להפקעת סמכויות ממשרד החינוך בפריפריה. יש משרד חינוך אחד, הוא אחראי על חינוך ילדי ישראל בנתיבות ובשלומי וקריית שמונה, ואסור שמנהל בית ספר יצטרך לרדוף אחרי 4 משרדי ממשלה כדי לקבל תקציב, או יקבל הוראות פדגוגיות מ3 משרדי ממשלה. אז תיקנו את הדבר הזה, וגם הייתה לי דרישה, אני חייב לומר, הייתה לי דרישה להעביר את מעונות היום מגיל לידה ועד גיל 3 לאחריות משרד החינוך, ולהוציא את זה מהתעשייה והמסחר, כי ילדים הם לא מוצר תעשייתי, הם זקוקים למעטפת של חום, אהבה, שאת זה אפשר לקבל במשרד החינוך. אני מאוד שמח ששתי דרישותיי התקבלו, ולכן תמכתי בצורה חמה מאוד במהלך של מתווה דרעי.
ויש מי שמיהר להגדיר אותך כשחקן פוליטי, שחתן פוליטי, סליחה, ואתה אומר אני גאה להיות שחתן פוליטי.
תראה, אם אני קוראים לי שחתן פוליטי, כי אני דואג להוסיף סייעת שנייה ב-4,600 גני ילדים, אז אני גאה להיות שחתן. אם אני שחתן כדי להקטין את גודל הכיתות בכל מדינת ישראל, אני גאה בזה. אם אני שחתן כדי להביא תקציבים לחיזוק המתמטיקה והיהדות במדינת ישראל, אני גאה בזה. וגם בהקשר הזה, לדאוג בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, שמלידה ועד גיל 18, ילד יקבל את הרצף החינוכי הראוי והיציב שמגיע לו.
עד לפני 7 חודשים אתה היית שר הכלכלה. האם היית חותם על סעיף 52 ומניע את כל תהליך מתווה הגז?
חד משמעית כן, אני תומך מאוד במתווה הגז. צריך להבין שכמויות עצומות של גז תמונות באדמה, ובגלל הקשקושים הפנימיים שלנו זה לא יוצא משם, ובעיקר הציבור צריך להבין שכל שקל גז שיוצא מהאדמה, 60 אגורות מתוכו עוברים אלינו, לציבור, לשירותים, להפחתת מיסים. זאת אומרת, כמה רע המתווה יכול להיות אם על כל שקל שיוצא מהאדמה, ואני מדבר על מאות מיליארדי שקלים.
כן, אבל אתה ער לכל הביקורת על המתווה הזה. יש הרבה מאוד נושאים לא סגורים, החברות עצמן, התחרות בתוך, בין החברות הללו. המחיר הוא לא קבוע לנצח נצחים, הוא עלול להשתנות.
אני סבור שהביקורת הזאת היא לא במקום, היא פופוליסטית. כל אחד אומר, אני הייתי יכול לעשות יותר טוב. תראה, הממשלה הגיעה לעסקה יוצאת מן הכלל. אני הייתי בעולם העסקי הרבה מאוד שנים, הייתי מנכ"ל של חברת הייטק, סטארט-אפ, ואני יכול להגיד לך מניסיוני, שהאויב של הטוב הוא המושלם. מאוד קל לשבת באופוזיציה או בצד ולהעביר ביקורת, היה צריך ככה. הביאו מתווה טוב, הביאו מתווה ש-60 אגורות על כל שקל שמחלצים מהאדמה מגיע לאזרחי ישראל. הגיע הזמן להוציא את הגז הזה מהאדמה, זה יכל כבר לצאת לפני שנתיים ושלוש, להוריד את מחירי הגז לתעשייה, לייצר רבבות מקומות עבודה, ולכן אני תומך נלהב במתווה.
אז הצעד שהשר יהיה דרי הוא צעד פופוליסטי בעיניך?
לא, אני מאוד מקבל את עמדתו, מבין אותו, הוא בעמדה קצת שונה ממני, וזה לגיטימי.
אתה לא מייצג שכבות חלשות? אתה לא מייצג שקופים?
אני סבור שמתווה הגז הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לשקופים, כי זה ייצר לנו מאות מיליארדי שקלים, בסדר? מאות מיליארדי שקלים על טווח של שנים, כדי לתת שירותי חינוך יותר טובים ורווחה. אבל השר דרי ואני, זה בסדר, אנחנו לא חייבים כל דבר לראות עין בעין, איך בכוזרי, כוונותינו רצויות ודרכנו קצת שונות בעניין הזה.
אוקיי, חוק הגיוס עומד להשתנות במעט, ישבת גם היום עם יאיר לפיד, מן הסתם עסקתם גם בסוגיה הזו, אתה מודע למה שקורה שם?
תראה, בעניין הזה אני בהחלט עוקב אחרי ההתקדמות. להערכתי אנחנו נצליח להביא פתרון שיתקבל על דעת כל הצדדים. אני אגיד לך דבר נורא מעניין, נורא מעניין, שאני לא יודע אם יודעים את זה, ממש סקופ. קיבלתי לידי נתונים גם של גיוס וגם של תעסוקה של 5 השנים האחרונות. מה שקורה זה ש... עד התקופה של הממשלה הקודמת הייתה עלייה מתמדת גם בתעסוקת חרדים וגם בגיוס. בתקופת ההתנפלות על החרדים זה נבלם, ואפילו ירידה קלה בשני התחומים, ועכשיו השנה זה שוב מזנק. מה שזה אומר, זה בדיוק מה שכל הזמן אמרנו, לא בכוח. לא בכוח, צריך לאפשר את זה. אני חושב שיש קונסנזוס. שבסך הכל מי שלא לומד תורה כן צריך להיכנס למעגל העבודה ואיזשהו מעגל של שירות, ואם נעשה את זה בתבונה ובעיקר בשקט, אנחנו נוכל לראות את המשך ההתפתחות.
כלומר, לתת לתהליכים הללו לעשות את שלהם, מי שירצה ללמוד תורה יוכל לעשות זאת בכל מקרה, אף אחד לא יאלץ אותו לצאת מהישיבה.
כן, ואני חושב ש... תראה, אני מדבר על נתונים. שוב, אמרתי לך, אני איש שבא מהעולם העסקי הרבה מאוד שנים, דבר איתי בנתונים. ראיתי את הגרפים, ראיתי דבר מדהים, אתה רואה גרף עולה מאוד יפה משנה לשנה, ופתאום הוא יורד בשנה אחת מסוימת, שזה הייתה לפני שנה וחצי, בדיוק בשיא ההתנפלות על החרדים. ההתנפלות הזאת, האנטי-חרדית, היא גם לשיטת האנטי-חרדים, שכאילו רוצים לגייס את החרדים, זה רק פגע.
זה כבר הפקת לקחים, ובין היתר, אתה יודע, תרשה לי להזכיר לך, היית שם, אתה היית חלק מהממשלה ההיא.
לחלוטין הייתי חלק מהממשלה, והבאתי את עמדותיי. לא תמיד העמדות שלי מתקבלות, הרבה פעמים כן, במקרה הזה לא.
אוקיי, שאלה אחרונה לסיום, סוגיית הבנייה בהתנחלויות, הטבות המס גם אל ההתנחלויות, שמענו בהתחלה התנגדות של חברי סיעתך, ואתה הגעת לוועדת הכספים, תמכת ברשימה שהציג גפני, במקביל לזה, אם תוכל להתייחס לסוגיית הבנייה.
טוב, אני תומך מאוד במהלך של גפני, אנחנו מדברים על חיזוק של הפריפריה, חיזוק של יישובים שמעולם עד היום לא קיבלו הטבת מס, הרי הטבת מס ניתנת רק למי שמתפרנס, עובד, ובסך הכל זה אומר שהוא משלם קצת פחות מס, כן? זה לא מענקים. ואני תומך, ואני חושב שזהו, אני מאחורי הדבר הזה. לא הכנסתי את נושא יהודה ושומרון והסיכונים הביטחוניים בשלב הזה, כי יש כבר מתווה נכון, ואם לא נעשה את המתווה, הפריפריה תיפגע. אם המתווה כולו ייפתח, אז צריך לפתוח אותו גם, כמובן, לכל יישובי ישראל.
ואנחנו זוכרים ימים שאחרי פיגועים, התשובה הייתה מנות בנייה ביהודה ושומרון, 1,000 יחידות, 500 יחידות, 200 יחידות, אתה זוכר את הימים הללו, הם נעלמו?
הם לצערי נעלמו, עמדתי מאוד ברורה, אנחנו, כן, אנחנו בונים ביהודה ושומרון, אבל לא בהיקפים שהייתי רוצה. יש בנייה רחבה, תשמע, מי ש... בוא רק ניתן נתון, כן? לפני בערך 10 שנים, אפילו פחות, היו סדר גודל של פחות מ-300,000 יהודים ביהודה ושומרון, עכשיו יש מעל 400,000. זאת אומרת, יש גידול מאוד יפה, אתה רואה מנופים בכל השטח, אבל אני בהחלט חושב שמשחר הציונות, תמיד כשהערבים פגעו בנו, אנחנו הקמנו יישובים כמו קריית שמונה ומעלה החמישה, על שם מי זה מעלה החמישה, על שם מי זה קריית שמונה, זה על שם יהודים שנרצחו או בהתקלויות או בפיגועים, ואז אנחנו מקימים עוד יישוב בארץ ישראל. אני מאמין שזאת הדרך, אני גם ער לזה שיש לי 8 מנדטים ולא 30 מנדטים, אז אנחנו עושים את מה שאפשר, והרבה פעמים מצליחים, אבל בוודאי לא כל רצונותינו מתקבלים.
שר החינוך נפתלי בנט, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
יושב ראש הבית היהודי.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.